אנחנו השבוע נפגשים בפרשת יתרו עם הסיפור הנפלא של מתן תורה. מתן תורה זה התכלית של כל בריאת העולם. בכלל התורה היא העיקר שהעולם הוא בא מהתורה, התורה עוד הייתה לפני הבריאה. והמעמד המיוחד הזה יצא לנו ללמוד בהזדמנויות שונות כמה וכמה היבטים על העוצמה שמתן תורה הביאה לעולם. היום אנחנו נראה את אחד ההיבטים המעניינים מאוד שהתרחשו במתן תורה, וזה יהיה כנקודה שתעורר אצלנו את הכמיהה ואת הציפייה לגאולה, שבעצם יחזור על עצמו אותו רעיון שהיה במתן תורה.
שנייה. אמרת שפתחת, אמרת שהבריאה הייתה לפני מתן תורה.
המתן תורה היה לפני, התורה הייתה לפני בריאת העולם.
איך?
כי כתוב,
הרי אלוהים ברא את השמיים ואת זה, נכון? אז כבר התורה הייתה לפני זה?
לפני זה, כן. כתוב שכמו שאם אדם בונה בניין,
עושה תוכניות,
אז התוכניות נמצאים לפני הבניין, נכון? והבניין נבנה בהתאם לתוכניות.
נכון.
התורה זה התוכניות.
הבנתי.
של העולם. ובעצם כל מה שקורה בעולם כבר נמצא לפני זה בתורה. כמו קבלן, כן, ככה כתוב במדרש. בכל אופן, אז אנחנו היום נראה את אחד הנקודות המעניינות במתן תורה, שכשלעצמו הוא נושא מאוד מעניין, שמפרשי התורה לסוגיהם ובכל הדרגות שבמשך הדורות התייחסו לשאלה הזאת. ואנחנו נראה את האור המיוחד שהרבי מהיר בכל הנושא ומסביר לנו מה בעצם קורה פה. אז כל הסיפור של מתן תורה מקבל משמעות מאוד מאוד מיוחדת. אז מה שיש לנו זה היום כך. קודם כל, צריך לדעת להתייחס לאותו מעמד שהיה בהר סיני, למרות שבפועל, לא זכור לי שראיתי כמה זמן, אם כתוב כמה זמן לקח בפועל המעמד של הר סיני, אבל הוא לא לקח הרבה זמן, זה לקח מהשמורת הבוקר, וזה לקח כמה זמן שזה לקח, אבל המעמד הסתיים. אבל כמה שהוא ייקח, שעתיים, שלוש, ארבע, באותו יום הוא הסתיים. והמעמד הזה בפועל הם הרי שמעו באותו מעמד רק את עשרת הדיברות,
נכון.
לא את כל התורה. אבל עשרת הדיברות כידוע כוללים בתוכם את כל התורה כולה. Mm-hmm. יש אחד מגדולי ישראל, קוראים לו רבי סעדיה גאון. רבי סעדיה גאון, הוא הוציא ספר שלם לפרט איך כל התרי"ג מצוות מפורטים ומרומזים בעשרת הדיברות. זה לא הנושא שלנו היום, אני מביא את זה רק כהקדמה כללית, שהנקודות שהתרחשו באותו מעמד, יש בהם את כל התורה כולה, יש בהם גם את המסר ואת התוכן להתייחסות כללית של יהודי לעניינים של תורה ומצוות, אלוקות, יהדות וכל מה שקשור לזה. אז אנחנו נראה בעזרת השם את הנושא ונעמיד את העניין כפי שהנושא נלמד על ידי מפרשי התורה לסוגיהם, ולאחר מכן נראה את האור המיוחד שמופיע בשיחותיו של הרבי בעניין הזה. אז נתחיל קודם כל מהפסוק הספציפי שאותו אנחנו רוצים להביא ועליו אנחנו רוצים לעמוד. יש לנו פסוק שמתאר לא את עשרת הדיברות עצמם, אלא פסוק מתאר את לכאורה מה שהתרחש סביב עשרת הדיברות, סביב מתן תורה. תיאור מה שנקרא רקע, שאולי אם היינו קוראים ומחפשים בתוך סיפור מתן תורה מהו הפסוק המרכזי, אולי לאו דווקא שהיינו לוקחים את הפסוק הזה ואומרים הוא הפסוק, אבל כפי שנראה היום נראה שהוא פסוק מאוד משמעותי. הפסוק אומר כך: וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, לאט לאט, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן וירא העם וינו ויעמדו מרחוק. עם ישראל ראה בפשטות, ראו את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר. אז בשביל זה באת לשיעור, אז רק סבלנות. הם ראו את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן, ועם ישראל נכנס לעניין של עירה וירא העם,
מין פחד כזה,
ראייה ועירה, וינו ויעמדו מרחוק. ההמשך של הפסוק הזה זה ויאמרו אל משה,
רגע, זה יראו, וירא העם זה מיראה או מראייה?
וירא העם, הם ראו את כל זה, וזה הביא להם עירה, שוינו ויעמדו מרחוק, זה הביא להם רתיעה. זה כולל את שתי המובנים. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים, פן נמות. זה הפסוקים. כאשר אנחנו רואים את הפסוק, כי פשוטו, פשוט מפרשים מילה במילה. ניקח את החמש מילים הראשונות של הפסוק. מה אומרים החמש מילים הראשונות? וכל העם רואים את הקולות. נעצור. עם ישראל רואים את הקולות. כבר המשפט הזה, משהו פה לא נתפס לנו בהבנה. כי אנחנו יודעים שקולות שומעים. וקולות לא רואים. אז מה הפירוש וכל העם רואים את הקולות? מה הם ראו בדיוק? בהמשך כתוב ואת הלפידים, לפידים אפשר לראות, אבל מיד אחר כך ואת כל השופר. שוב, הם ראו את כל השופר. משהו פה לא מובן. אז לפני שנראה את הלשון של אחד מהמדרשים שנקרא המחילתא, שהוא אומר דבר נפלא ועליו בעצם נתעכב, וזה יהיה הנושא המרכזי שאותו אנחנו נסביר, לפני זה ננסה פשוט לקרוא 4-5 מפרשים שונים שמתייחסים לעניין ונותנים הסברים שונים ומגוונים. קודם כל נראה מה כתוב בזוהר. הזוהר הקדוש מתייחס לשאלה הזו. והוא אומר, נקרא את לשון הזוהר וננסה לתרגם ולהבין מה הזוהר אומר. אמר רבי אבא, רבי אבא שואל שאלה. כתיב, הפסוק אומר, וכל העם רואים את הקולות. שואל רבי אבא שאלה, רואים? שומעים מבעילי? היה צריך להיות כתוב, וכל העם שומעים כן. ולא רואים. אלא עונה רבי אבא בזוהר ואומר ככה. אני אגיד קודם אולי בעל פה, ואז נקרא בכללות המילים. הזוהר אומר שהקולות שנשמעו בעשרת הדיברות, נהיו בננים ובערפל שהיה בשעת מתן תורה, נוצרו כעין אותיות על הרקע של הענן והערפל, ואז הם לא רק שמעו,
הם גם ראו.
אולי כפי שיש אחד מהמקומות כתוב ככה דבר מעניין, זה אולי נאמר לחידוד, אבל שאם למשל לא היו רואים את האותיות, היו רק שומעים, היה יכול להיווצר בעיה מאוד מאוד קשה. למשל, תודה, ניקח למשל את אחד מעשרת הדיברות, לא תגנוב. אז אם אתה רק תשמע את זה בצליל, אתה יכול לחשוב, לא תגנוב, למד וב. אבל אם כתוב לך, אתה רואה, לא, למד א', אז אתה מבין, לא תגנוב. כן, אז יש צורך מסוים שנראה גם את האותיות, כן? זה לדרך החידוד, אבל בעצם זה מה שהזוהר אומר. הזוהר אומר שכביכול האותיות נחקקו בענן והערפל. נראה את לשון הזוהר, פשוט לקרוא את הסגנון שלו. הוא אומר, אלא אחי תנינן, כך כתוב, אינון קלין, אותם קולות, אבו מתגלפי, כאילו נהיה גלופה, באוך השוחה ועננה וקבלה. הם קיבלו את הקולות בזה שהם נוצרו בתוך הענן. ומתחזיין בהו, והם יכלו פשוט לראות, לחזות, כמה דהתחזי גופה, כמו שאתה רואה גוף. כן. פשוט כמו שאתה רואה, כמו שהיום אתה תיקח ותראה עם מכשיר ברקו, תראה אותיות על המרקע, על הקיר. אז אתה פשוט תוכל לראות האותיות. אז נוצרו כאין צורות האותיות על הענן והערפל, וחמן, מה דחמן? הם ראו את מה שאפשר לראות, ושמין, מה דשמין? ושמעו את מה שאפשר לשמוע. ממה הם ראו? מגואה וחשוכה וקבלה וענן, מתוך אותו ערפל. זה בעצם, אז הזוהר נותן לנו איזשהו התייחסות שלו, שמה הפירוש רואים את הקולות? לספר לך, היה כאן באמת דבר נפלא, שהקולות של מתן תורה נוצרו אותיות בערפל. זה אפשרות אחת. אני מביא רק את האפשרויות ככה לשלימות הדבר. אפשרות השנייה מופיעה אצל אחד ממפרשי התורה הידוע בשם רבי אברהם מבן עזרא, והוא אומר שזה לא כפשוטו. הוא אומר שלפעמים דרכה של תורה להתבטא ולהשתמש באחד מהחמישה חושים על מקרה שלא מתאים להדביק לו את החוש הזה, רק ככה, זה רגיל. הוא מביא דוגמה, למשל. הוא אומר, וכל העם רואים? אומר אבן עזרא, רבים כמוהו. יש הרבה דוגמאות כאלה בתנ"ך, בתורה, שמשתמשים בביטוי למרות שהוא לא שייך. למשל, כמו, מתי שנכנס יעקב ליצחק לקבל את הברכות, אז שם כתוב ביטוי שיצחק אומר, ראה ריח בני. מה זה ראה ריח בני? ריח זה דבר שאפשר לראות. ריח זה לא דבר שאפשר לראות. ריח זה דבר ששייך לחוש הריח. מה פירוש ראה ריח בני? אז הנה אנחנו רואים ששייך. או דוגמה נוספת, הוא אומר שהיהודים אמרו למשה רבינו במצרים, מתי שהם נכנסו הרי משה לפרו, משה ואהרון, לבקש שייתן קצת הקלה לעם ישראל, ואז פרו דווקא הקשה את ליבו ונהיה יותר גרוע, אז היו יהודים שהתלוננו למשה ולאהרון, אמרו לו, מה עשיתם? לפני שבאתם עוד היה רגוע, סביר, עכשיו נהיה בלתי נסבל. אז מה הם אמרו? אשר יבשתם את ריחנו. שוב ביטוי שהוא לא מתאים באופן ישיר, אלא בדרך המליצה אפשר להשתמש. אותו דבר גם אצלנו וכל העם רואים, זה לשון מליצית כזו. לא נקרא את כל האפשרויות שיש פה, אולי נעבור לשתי האופנים האחרונים, לפני שניגע לענייננו, נראה את הרשב"ם. הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר, רואים את הקולות, לא הכוונה את הקולות של עשרת הדיברות, אלא מכיוון שהיו במתן תורה ברקע, היו קולות, היה ברקים, קולות וברקים, אז הוא אומר, איך הקולות נוצרו? הברד והאבנים, כאילו הם ראו את הדבר שגרם, כמו שיורד ברד בעת יום חורפי, יורד ברד ואתה שומע את
הברד.
אז אומר, אתה רואה את הקולות, אתה פשוט רואה את הדבר שיוצר את הקולות, משהו כהן זה. כדכתיב קולות אלוקים וברד. רבינו בחיי אומר, שמכיוון שהקול בא בליווי של אש, הם ראו את האש, זה נקרא כאילו הם ראו את הקולות. כל מיני אופנים שכל אחד מהם יש בו איזה דוחק מסוים להבין את המשמעות של העניין. אנחנו נציע את הביור שכתוב במחילתא. לפי האופן איך שהרבי בשיחותיו מסביר את כוונת דברי המחילתא, זה מקבל אור כל כך נפלא שאפשר פשוט לראות את הקולות. זה פשוט נהיה, כן, מתוק האור לעיניים. אז יש כאן דבר מאוד מאוד נפלא. במחילתא כתוב ששתי תנאים מפורסמים, אחד קראו לו רבי ישמעאל, והשני קראו לו רבי עקיבא. הם, שתיהם מתייחסים לשאלה הזו של כל העם רואים את הקולות, והם חולקים ביניהם מה באמת התרחש. נקרא קודם כל את לשונות, מה הלשון של הוויכוח הזה, ולאחר מכן ננסה להבין. כתוב ככה, וכל העם רואים את הקולות, רבי ישמעאל אומר, כפשוטו, כמו שכל אחד לכאורה מבין, רואים הנראה, ושומעים הנשמע. מה פירוש בכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים? הרי כתוב בפסוק קולות ולפידים, אז תיקח את המילה לפידים למילה ראייה, וקולות שונים. דברי רבי ישמעאל, רבי ישמעאל אומר, למה אתה צריך לומר שהיה פה איזה נס מאוד מיוחד? רואים את מה שאפשר לראות ושומעים את מה שאפשר לשמוע. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא חולק על רבי ישמעאל ואומר, אתה יודע, היה פה נס לא נורמלי. רואים הנשמע ושומעים הנראה. הם ראו את הקולות והם שמעו את הלפידים. הם פשוט ראו את מה שבדרך כלל שומעים, והם שמעו את מה שבדרך כלל רואים. עכשיו אנחנו ננסה להבין מה בעצם קורה פה. אם נגיד שקרה פה נס, הקדוש ברוך הוא כל יכול. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כמו שהקדוש ברוך הוא עשה שאנחנו נשמע קולות, הוא יכול גם לעשות שנראה קולות. כמו שהקדוש ברוך הוא עשה שאנחנו נראה שולחן, הוא יכול לעשות שנשמע את השולחן. מה זה? הוא הרי ברא את האדם עם החושים שלו, אז הוא יכול לעשות שינויים. זה שבורא עולם יכול לעשות שינויים, אין ספק, הוא כל יכול. אבל יש כלל שהקדוש ברוך הוא לא עושה קונצים סתם. הוא לא מראה את כוחו סתם להראות שהוא יכול. אם הוא עושה שינוי טבע, זה לצורך ולמטרה. אם קרה פה במעמד הזה של מתן תורה, לפי דעת רבי עקיבא, כזה שינוי טבע, כזה שינוי לא רגיל, שיראו את הנשמע וישמעו את הנראה, כנראה שזה חלק אינטגרלי בכל המעמד. כאילו לא יכל היה להיות מעמד הר סיני בלי הנס הזה. זה חלק מהותי מהעניין. זה לא סתם ככה, אתה יודע, על הדרך הוא עשה איזה נס. לא, זה חלק מהעניין. ואם נבין שזה חלק מהעניין, אז נחזור רגע לדעת רבי ישמעאל שטוען שהכל היה טבעי. ראו את מה שאפשר לראות ושמעו את מה שאפשר לשמוע. אז אם הכל היה טבעי, אז בשביל מה הפסוק בכלל צריך להגיד את זה? אז דבר טבעי, אז הוא מיותר לכתוב אותו. הרי ברור שרואים מה שרואים ושומעים מה ששומעים. אז מה הפסוק מחדש לנו? כל העם רואים את מה שיכולים לראות, וברור מה השאלה. ובעשרת הדיברות גם היה כתוב כל הזמן שראו ושמעו וכולי, לא. אז אם זה הכל היה טבעי, אז בשביל מה שזה יהיה כתוב. אז בעצם מה שנדרש מאיתנו להבין זה א', השאלה המרכזית שאיתה פתחנו, מה קרה פה בכלל? ואיך קרה פה נס כזה? ושימו לב, בהתחלה דיברנו על רואים את הקולות, רואים את הדבר שבדרך כלל שומעים. ששמעו את הנראה לא היה כתוב פה בפסוק. רבי עקיבא מוסיף לנו דבר שעל פניו לא כתוב. מה רבי עקיבא מתידע לך? לא רק שראו את הקולות, גם שמעו את מה שבדרך כלל, כאילו הוא מוסיף מילים, כל העם רואים את הקולות ושומעים את הלפידים, כאילו הוא מוסיף לך עוד, מה בעצם קורה פה? ולאחר מכן, ככל שיספיק הזמן, ננסה גם להבין, למה רבי עקיבא הוא זה שאומר את הסברה הזו, ודווקא רבי ישמעאל, למה לא הפוך? זאת אומרת, במילים אחרות, מה הרעיון הפנימי שמסתתר מאחורי הוויכוח, שהוא גם משתייך לאישיות של כל אחד משתיהם. רבי ישמעאל, האישיות שלו, עם הסיפור חיים שלו, מתאים לרעיון שהוא אומר, לעומתו רבי עקיבא עם הסיפור חיים שלו והאישיות שלו, מתאים דווקא למה שהוא אומר. כדי להבין את זה, אז בואו רגע נעשה חשבון פשוט, ניקח את שתי החושים שאנחנו משתמשים איתם, ברוך השם, בכל יום ובכל רגע, חוש הראייה וחוש השמיעה, ננסה להבין את ההבדלים בין ראייה לשמיעה. כולנו מכירים את הביטוי הידוע, אינה דומה שמיעה לראייה. מה ההבדלים בין ראייה לשמיעה? יש לנו שתי הבדלים בסיסיים שיש בין ראייה לבין שמיעה. הבדל אחד הוא ביחס לאדם, והבדל שני הוא ביחס לחפץ. נתחיל קודם כל ביחס לאדם. מה ההבדל בין דבר שאני רואה לדבר שאני שומע? המציאות היא, וכל אחד יכול לחוש את זה, דבר שאתה רואה, אתה משוכנע ב-100% שככה זה. כי ראית. לא השתכנעת כי סיפרו לך סיפורים, ואמרו לך רעיונות, ונתנו לך סברות, והשתכנעת רעיונית. ראית. אם אתה בעצמך ראית מקרה מסוים, כמה שהוא יהיה מוזר, כמה שהוא יהיה לא הגיוני, ראית? אף אחד בעולם לא יבוא ויגיד לך שלא היה הדבר הזה. גם אם יבוא אליך עם 1001 הוכחות וסברות שזה לא יכול להיות בשום פנים ואופן שהמקרה הזה קרה, אבל אם אתה בעיניך ראית, אז ראית. זה לא כמו שיבוא אדם ויביא לנו סרט מצולם ממאורע מסוים שהוא צילם. ואתה רואה את זה בעיניים, לא פוטומונטאז' ודמיונות, אלא משהו אותנטי, ואתה רואה את זה, והנה זה, אתה שואל, איך זה יכול להיות, אבל זה ככה זה. זאת אומרת, ראייה זה דבר שהמוחשיות שלו והוודאות שלו היא מוחלטת. שמיעה, גם אם שמעת מאדם נאמן, שהוא באמת נאמן, והוא סיפר לך מקרה, ואתה מאמין לו, הוודאות היא לא במאה אחוז. עכשיו, העניין הזה הוא גם נוגע להלכה. ידוע שסנהדרין, שהם אמונים על השפיטה בעם ישראל, על כל מיני מאורעות שקורים, באים לסנהדרין עם מקרים מסוימים, אפילו ניקח מקרה חמור כמו מקרה רצח. באים לסנהדרין, שני עדים ומעידים ואומרים, פלוני הרג את פלוני, אנחנו ראינו. בזמן שהיה בעם ישראל כוח ויכולת, ובזמן שבית המקדש היה קיים, היו מצבים שיכלו גם להעניש את הרוצח בעונש מוות. אבל אפילו לא ניקח מצבים כאלה חמורים, אבל בואו נצורך הדוגמה. ההלכה אומרת, לומדים את זה מפסוקים, שמחובתו של הדיין הסנהדרין לחפש לזכות את הנאשם. לא לזכות אותו סתם, אבל הוא חייב לחפור מתחת לאדמה ולמצוא איזושהי סיבה לזכות אותו. זה חובתו. אם אין שום סיבה וההוכחות היו חותכות ואין שום דרך כלשהי להטיל ספק במאורע, אז אין ברירה, הולכים קדימה עם הפסיקה. אבל קודם כל, עכשיו יש כאן דבר מעניין. אם נתאר לעצמנו שראש הסנהדרין הלך ברחוב והוא ראה בעיניו את המקרה שפלוני הרג את פלוני. הוא ראה את זה בעיניים. הלכה אומרת שהוא פסול מלהיות ראש הסנהדרין בדיון הזה. למה? כי אם הוא ראה, הוא לא יוכל למצוא שום לימוד זכות. הוא לא יוכל למצוא, כי הוא ראה. למרות שכשהוא מקבל עדות, זה עדים שהם נאמנים ועוברים בדיקות פוליגרף ועברו שתי וערב חקירות, והם היו נאמנים, הם נשמעו 100%, כי המציאות היא שאם הוא רק שמע על הסיפור, כמה שהוא מאמין לסיפור ולעדים, הוא יכול גם אחרי הכל לבוא עם סברה ולהגיד הכל טוב ויפה, אני מאמין להם, אבל יכול להיות כך וכך וכך וכך, לא יודע מה, למצוא איזה עניין. אבל אם הוא ראה, אז אין בדיוק. הוא לא יכול להיות, כי הוא כל כך משוכנע עם הדבר. זאת אומרת, בראייה, אם כך לסיכום, מה השינוי והמעלה שיש בראייה על שמיעה? שבראייה, כשקלט את הראייה, אז הדבר ודאי אצלך באופן מוחלט ואבסולוט. בשמיעה, הוודאות שלך היא בגבול מסוים. עוד הבדל בין ראייה לשמיעה, לא ביחס לאדם, אלא ביחס לחפץ. בראייה, העין, בדרך כלל, מבחינתנו תמיד, קולטת רק חפצים פיזיים. אם יעופו פה מלאכים,
אף אחד לא יראה.
אתה לא רואה אותם בעיניים, כי אין להם גוף פיזי.
זרם חשמל גם לא רואים.
זרם חשמל גם לא רואים, נכון.
הוא קיים.
הוא קיים. כל דבר שהוא קצת נהיה מופשט, טיפה, בעיניים אתה לא רואה אותו. העיניים יכולים לקלוט אך ורק עצמים מוחשיים.
מוחשיים, מוצקים.
שמיעה, בעניין הזה, היא קצת יותר טובה מראייה, כי אתה קולט, מה אתה קולט בשמיעה? קולות. הקולות הם לא דברים כל כך מגושמים, למרות שאתה יכול להגיד יש כאן גלי הקול וזה עובר ועם כל, יש הסברים איך הקול עובר מהפה לאוזן, הכל נכון, אבל את הגלים אתה רואה? לא. אבל האוזניים קולטות. זאת אומרת, האוזניים זה מכשיר נפלא שבורא עולם נתן לגוף האדם, שהוא מסוגל לקלוט דברים קצת יותר מופשטים מהעין. העין קולט דברים רק טכניים, פיזיים. האוזן קולטת גם דבר שהוא קצת מופשט. אם כך יוצא שראייה ושמיעה, מצד אחד לראייה יש פלוס. רק אני אסיים את הסיכום העניין. מצד אחד לראייה יש פלוס, שכשהוא רואה משהו זה עד הסוף, מוחלט. שמיעה יש לו מינוס. זה שמעתי, אבל זה לא מאה. צד שני, לשמיעה יש פלוס. שמיעה קולטת גם דברים קצת יותר מופשטים, וראייה יש לו מינוס, שהוא קולט רק דברים פיזיים מוחשיים. מה אתה אומר?
תזיש לי תן דוגמה על השמיעה.
קולות? אתה שומע דבר
שהוא
לא פיזי. זה כבר נקודות נוספות שיש באוזן, אבל אני מדבר כרגע על הקליטה של האוזן. זה שהיא קולטת קולות זה דבר קצת יותר מופשט. עכשיו נשתמש עם הדימויים הללו, נחזור לענייננו ונראה כאן משהו נפלא ביותר, שנתחיל דווקא מרבי עקיבא, אחרי זה נעזור לבוא לרבי ישמעאל. דבר נפלא ביותר, שימו לב מה קורה. כשאדם חי בעולם, כל אחד מאיתנו מסתובב בעולם, וברוך השם, בריא ושלם, יש לו משפחה, יש לו עבודה, יש לו סביבה, עולם שלם, עולם ומלואו. הוא יודע גם שיש תורה, יש מצוות, יש קדושה, יש דברים קצת יותר מיסטיים. מה מבחינת האדם הרגיל יותר מוחשי וודאי ומוחלט? הגשמיות של העולם או הרוחניות של העולם?
גשמיות.
בדרך כלל כל אחד יודע על האמת שהדברים הגשמיים אצלו יותר, הוא מרגיש איתם יותר, לכאורה יותר,
אתה רואה אותם.
הדברים הרוחניים
שומע
עליהם, כמו שאמרנו.
אבל אם היית רואה אותם היית מאמין.
נכון, ברור. אבל המציאות של העולם היא כזו שהעולם הוא כזה המטרה, אולי בסוגריים אני אגיד לכם שהמטרה של לימוד חסידות, כשאנחנו לומדים חסידות או נתניה, אחת המטרות של לימוד החסידות או אחד העניינים שחסידות מביא לנפש, להפוך את היוצרות, לעשות לך את האלוקות יותר ודאי ואת העולם קצת יותר מוטל בספק. זה כמו שפעם היה חסיד שלמד הרבה חסידות, והוא היה פעם במקום שלא למדו חסידות. פגש את החברים שלו מפעם, שאלו אותו החברים שלו מפעם, תגיד לי, מה הם לגלגו על החסידים, מה הרווחת מאז שהתחלת ללמוד חסידות? מה? אז אומר לכם, אני אגיד לכם את האמת, לפני שלמדתי חסידות חשבתי כל הזמן על הקדוש ברוך הוא. מאז שהתחלתי ללמוד חסידות אני חושב כל הזמן על עצמי. אז זה מה אמרו, כי מה שאומרים, נו אתה רואה, אנחנו צודקים. אבל הם הבינו אחרי זה שהוא, יש פה איזה קיץ, יש פה איזה משהו. אז מה אני אסביר לכם, אתם חושבים, אני אסביר לכם מה התכוונתי. לפני שלמדתי חסידות אמרתי ככה, זה שאני קיים והעולם קיים זה ודאי. כל מה חשבתי, אם יש הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא. כשהתחלתי ללמוד חסידות התהפכו אצלי היוצרות, זה שהקדוש ברוך הוא קיים הוא ודאי. התחלתי לחשוב על עצמי אם אני קיים או לא קיים. תבין? התהפכים היוצרות. עכשיו נבין מה קורה פה במתן תורה. רבי עקיבא בא ואומר, אתה יודע מה קרה במתן תורה? בעת המעמד הנפלא הזה של מתן תורה הפך להם הקדוש ברוך הוא את היוצרות. מה פירוש שהפך להם את היוצרות? לא שהוא עשה להם הוקוס פוקוס להתחיל לראות ולשמוע דברים. הוא לקח את המושגים המוחשיים של העולם, שבדרך כלל איך קולטים דברים מוחשיים של העולם? הגשמיים של העולם, איך בדרך כלל קולטים אותם? בראייה. ואילו את הדברים הרוחניים קולטים בשמיעה. ואז מה החיסרון? שהדברים שאתה קולט הם בשבילך יותר, אתה מסופק בהם, והדברים שאתה רואה יותר ודאי. הוא הפך להם את היוצרות. הוא עשה שיהיה להם רואים את הנשמע, מה שבדרך כלל נשמע, מה בדרך כלל נשמע? דברים רוחניים יותר. זה הפך להיות, זה הפך להיות רואים את הנשמע. הם התחילו לראות בצורה מוחשית את הדברים שבדרך כלל קולטים אותם ברמה של שמיעה. בדרך כלל על בורא עולם, על אלוקות, אתה רק יכול לשמוע, לא לראות. במעמד הזה של הר סיני, מה הוא עשה להם? שיתחילו לראות את מה שבדרך כלל שומעים, שהם יראו את זה. מה פירוש שהם יראו את זה? שהם יקבלו את זה בנפש בצורה כל כך אמיתית ומוחשית, שזה חלק מהם, ובלי כאילו, רואים, ושומעים את הנראה. מה זה שומעים את הנראה? את הדברים שבדרך כלל רואים. מה בדרך כלל רואים? את העולם, את החומריות, רואים. תתחילו רק לשמוע על זה, שזה יהיה אצלכם כדבר. שמעתי שיש מציאות שלו, שמעתי, אבל יותר מוחשי אצלי האלוקות והתורה והאמת והקדושה, זה יותר מוחשי אצלי. זה מה שרבי עקיבא אומר. ואז רבי עקיבא אומר, זה לא שהתורה אומרת שבורא עולם עשה איזה אוקוס פוקוס. רבי עקיבא טוען שזה בעצם כל החידוש של מתן תורה. הקדוש ברוך הוא לקח יהודים, הוציא אותם ממצרים, שהיו שקועים בתוך ערוות הארץ, בתוך חומריות העולם במשך מאות שנים. הוציא אותם ורומם אותם לעולם חדש, למצב אחר.
אותה קומן של חזרה בתשובה.
אבל באופן, לא על ידי שכנוע שכלי, אלא פשוט, בוא נפתח לך ונראה לך מול העיניים, פשוט תראה מול העיניים את האמת האלוקית, תראה. ואת הדברים של העולם מבחינתך זה יהיה, תשמע, זה בדיוק כמו שגם דיברנו על זה בשיעור תניה אתמול, שהזכרנו את הנקודה, שאדם שנמצא בתוך התחברות פנימית למשהו אמיתי, והוא כרגע בתוך זה, תבוא אליו עם איזה עונג פיזי גשמי, ואני אומר, תעזוב אותי, אני לא רוצה לשמוע את זה כרגע. זה מבחינתי דבר זר, אני כרגע שקוע באמת האלוקית. באותו מעמד זה היה אצלם בצורה מוחלטת. זה אומר רבי עקיבא. רבי ישמעאל שומע את הדברים הנפלאים שרבי עקיבא אומר. רבי ישמעאל טוען שאם נאמר שזה מה שקרה, אז זה אומר שבעצם בורא עולם הוציא אותם כאילו מהאטמוספירה הרגילה, תלש אותם מהמציאות של העולם, העמיד אותם באיזה מצב חדש, אבל ברגע שהמעמד נגמר,
החזיר אותם.
חזרו לעולם, חזרו למציאות, חזרו לטבע, אז בעצם כשאתה חוזר לטבע, אתה שוב יכול ליפול באיזושהי בעיה, כי אתה פתאום נגמר הסרט, חזרת למציאות, אז מה קורה? לכן טוען רבי ישמעאל, אני חושב, אומר רבי ישמעאל, הקדוש ברוך הוא השאיר את הכל במציאות טבעית, רואים את הנראה, שומעים את הנשמע, ולמרות זאת חדר אליהם ענייני תורה בצורה פנימית ואמיתית, ואז יהיה להם יותר כוח להמשיך עם זה גם אחר כך. שהם נשארו ברמה רגילה, ובכל זאת לקחת את זה כאור החיים, כמו המצב של היהודי היום, שהוא רואה גשמיות, אבל אם הוא יתחיל ללמוד תורה, ויתחיל להתחבר לאמת האלוקית, הוא פתאום מחליט, מה שאני שומע, זה הרבה יותר אור החיים בשבילי, מאשר מה שאני רואה. כי למה באמת מה שאדם רואה, הוא רואה רק דברים גשמיים? למה שהוא לא יראה דברים רוחניים? זה תלוי מכיוון שראייה מפנימים אותה ואנחנו גשמיים. אז אנחנו לא יכולים להפנים באופן אוטומטי רוחני. זה הרי תלוי שני הדברים אחד בשני. זאת אומרת, שתי הגישות של רבי ישמעאל ורבי עקיבא זה בעצם שתי גישות כלליות. מהי הדרך הנכונה להביא יהודי לחיי תורה ומצוות? הרי המעמד הזה של מתן תורה, זה היה, כמו שאומרים, בורא עולם לקח את אלה שיצאו ממצרים, רחוקים מהכל. עכשיו צריך להכניס אותם למסגרת של תורה. איך עושים את זה? מה הדרך הנכונה? יש דרך שאומרת, תיקח אותם, תעשה להם ככה כמה, איזה שוק כזה או אחר, תוציא אותם מה זה, ו... רבי ישמעאל אומר לו, הדרך הזו יש לה מעלה גדולה, כי אז העוצמה זה שוק חשמלי בבום אחד גדול, אבל מצד שני יש לו חיסרון, שברגע שאתה חוזר לאט לאט לנורמה שלך, אתה יכול להגיד הכל היה טוב ויפה, כשהייתי שם זה היה ככה, וזה כמו שלאבדיל אדם ש... אני יודע, שאמר הרבה לחיים ונכנס לאיזה אטמוספירה אחרת, אז הייתי, אבל חזרתי למציאות, אז על החוכמה היא, אומר רבי ישמעאל, תיקח את הנקודות המיוחדות ותכניס אותן ליום יום שלך. זה בעצם המחלוקת שלהם, האם הם ראו את הנראה ושמעו את הנשמע, או האם הם ראו את הנשמע ושמעו את הנראה. למה באמת כל אחד מהם ניגש ואומר את מה שהוא אומר? אז זה מאוד מעניין, זה מאפיין את אורח החיים של כל אחד מהם. רבי עקיבא, מי שמכיר את ההיסטוריה שלו, רבי עקיבא בהתחלה היה עם הארץ. הסיפור עם החמור שסיפרת קודם זה רבי עקיבא. רבי עקיבא בראשית דרכו 40 שנה הוא לא ידע לקרוא ולכתוב.
אבל הוא היה רועה צאן.
הוא היה רועה צאן. היה בור ועם הארץ. עד כדי כך יש ביטוי שרבי עקיבא העיד ואמר, כשהייתי עם הארץ אמרתי מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. זה יכול לראות יהודי, כמו שאומרים, הוא ראה חרדי, נהיה לו שחור בעיניים. הוא לא היה בכלל, ויותר מזה, הוא לא היה שייך. אז אותו רבי עקיבא, ברגע שהוא הגיע למה שהוא הגיע, זה כמו בעל תשובה. בעל תשובה, בדרך כלל, הכיוון שלו זה ללכת בכזו בריחה מהמצב הקודם ולצאת מהמסגרות. זה בדרך כלל הנטייה של בעל תשובה, לברוח מהמסגרות. ולכן באמת רבי עקיבא אמר על עצמו שכל חייו, החלום חיים שלו, מה היה החלום חיים שלו? שיהרגו אותו על קידוש השם. זה היה חלום חיים שלו, וזה הוא קיבל את זה. רבי עקיבא היה אחד מעשרה אנשים שהממשלה הרומאית, הרי כידוע, הרגה 10 אנשים במיתות אכזריות, בזמן שהם גזרו על לימוד תורה, נגד לימוד תורה. אחד מהאלה היה רבי עקיבא. ורבי עקיבא מסופר שמתי שהרומאים סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, פשוט ביסורים קשים, הוא צעק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שאלו את תלמידיו, אתה מקבל את זה בכזו שמחה כאילו? אז הוא אמר להם, כל החיים אני השתוקקתי למות על קידוש השם. זאת אומרת, רבי עקיבא הוא כל הזמן בקו לצאת מהמסגרת של הטבע של העולם. אז טבעי הדבר שרבי עקיבא טוען, אתה יודע מה היה במתן תורה? הם פשוט יצאו, זה היה מצב שרואים את הנשמע, מה שבדרך כלל רק נשמע הם פשוט ראו, ושמעו את הנראה, כל הדברים שרואים, הגשמים, זה היה מבחינתם. רבי ישמעאל הוא צדיק מבית, מלידה, הוא היה כהן גדול, רבי ישמעאל. הוא היה אדם שכל עניינו כמו צדיק, העבודה של צדיק זה לרדת למטה לעם ולקרב כל אחד ולהחדיר. הוא כבר נמצא בפסגה וכל עניינו זה לא לברוח מהמציאות, אלא להפך לקרב את העולם, את הקדושה למציאות של העולם. אז הוא טוען, לא, הקו של מתן תורה הוא דווקא הקו ההפוך. הקו של מתן תורה זה היה להשאיר את העולם בטבע, במסגרת של העולם. ולהכניס את הקדושה בתוך המסגרות של העולם. זה ההבדלים שביניהם, וזה הבדל בעצם בגישה, בכל חיי תורה ומצוות. יש אחד שמסתכל על כל מצווה ואומר, כל מצווה יש לה את הפנינה שלה. כל מצווה אומרת משהו אחר. המצווה הזו יש לה מעלה כזו, הוא חי עם כל מצווה באופן אישי, ומחדיר כל מצווה, אומר, יש רמח איברים, שעשה גידים בגוף האדם, רמח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה, כל מצווה שייכת לפרט. יש אחד שאומר, תעזוב, מה זה משנה מצווה? זה מצווה, זה כל המצוות אותו דבר, אותו... בדרך כלל אצל בעל תשובה, מוצאים שקשה לו לעשות בכלל הבחנות בין מנהג, לבין מצווה, לבין הידור מצווה, לבין תקנת חכמים, והרי יש דירוג במצוות, יש דבר שהוא בגדר חובה, יש דבר שהוא... הידור, יש דבר שהוא בגדר מנהג, וכל דבר צריך להיות לו את היחסות שלו. בדרך כלל כשאדם בא, הוא אומר, זה משנה, הכל אצלו באותו סל, הכל נכנס באותו מסגרת, והכל בבחינתו זה, תן לי להתחבר לבורא עולם, ואל תעשה לי דירוגים ודברים. מי שהולך בקו של רבי ישמעאל אומר, יש סדר מסודר, וכל דבר נמצא במקומו, וכל דבר פועל את פעולתו. זה שתי גישות. יש מקום לגישה זו, ויש מקום לגישה זו. וזה שתי תנאים שחולקים על העניינים הללו בתלמוד, רבי ישמעאל ורבי עקיבא. שתי הגישות הללו נכונות, ושתי הגישות האלה, ומה שאמרתי כרגע לגבי המצוות, זה מאוד מעניין שאותה רבי ישמעאל ורבי עקיבא גם חולקים בעוד ויכוח מעניין במתן תורה. הפסוק הראשון של מתן תורה כתוב, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. בדרך כלל כשכתוב בתורה, כל אחד מכם ודאי מכיר שאחד מהפסוקים שחוזרים על עצמם בתורה הרבה פעמים, זה וידבר השם אל משה לאמור. מה זה, מה פגוש המילים? וידבר השם אל משה, אנחנו מבינים, השם דיבר אל משה. מה זה לאמור? בדרך כלל, שימשיך הלאה. יש כאלה שלא שמעו, תגיד להם. אבל במתן תורה כולנו יודעים שכל עם ישראל היה. ויותר מזה כתוב שגם כל הנשמות של כל הדורות, כולם היו. מתן תורה זה מעמד שאסף את כל היהודים של כל ההיסטוריה, כולם היו. אז מה זה נקרא, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור? מה זה לאמור? למי צריך להגיד את זה? מי לא היה שם שלא שמע שצריך להגיד לו? אז לכן המפרשים אומרים שלאמור הכוונה היא שבורא עולם אמר להם, אני אומר לכם ולאמור, אתם תענו לי. הוא רצה לשמוע פידבק מהעם. ואז יש ויכוח בין רבי ישמעאל רבי עקיבא, מה היה הפידבק? מה אמנו? רבי עקיבא אומר, הרי בעשרת הדיברות יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה. יש כבד את אביך ואת אמך, ויש לא תרצח, לא תגנוב. יש. אז רבי עקיבא אומר, מה שהם לא שמעו, גם אם הם שמעו מצוות עשה וגם אם שמעו מצוות לא תעשה, התשובה שלהם היה כן, כן, חיובי, כן. רבי ישמעאל אומר לא. כשהם שמעו מצוות עשה, אמרו כן, נעשה. כשהם שמעו מצוות לא תעשה, אמרו לא, לא נעבור על דבריך. נציית ולא נעבור על דבריך. לפי רבי ישמעאל הם לא ענו אותו תשובה זהה במצוות עשה. כי רבי ישמעאל הולך בקו, שכל דבר במקומו, יש דברים שהתשובה צריכה להיות ככה. יש... רבי עקיבא אומר, כמו שהמפקד בצבא קורא לחייל, אז לא משנה לחייל אם המפקד כרגע רוצה להגיד לו ציווי אקטיבי או פסיבי, הוא אומר, כן המפקד, מה אתה... רבי עקיבא אומר, מה אתה נכנס לפרטים? אנחנו יצאנו מהמסגרות, יצאנו מסגדרי העולם, אנחנו רוצים, משתוקקים להתחבר לבורא עולם, הכל אנחנו רואים אותו דבר, כן המפקד. מה שאתה אומר כן. זה אותו, בעצם שתי הוויכוחים שיש בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל ביחס למתן תורה, זה אותו רעיון, ובעצם מזה אנחנו צריכים למשוך אלינו, יש את שתי הגישות הללו, איך יהודי צריך, והנקודה המרכזית, שבעצם בזה אנחנו צריכים לאמץ לעצמנו, זה הקו של רבי ישמעאל. לברוח מלצאת מהמסגרות זה לא דרך רגילה ליהודי ביום יום. יהודי צריך, כמו שאמרנו פעם, לא למות על קידוש השם, אלא לחיות על קידוש השם. למות על קידוש השם זה לברוח מהמציאות. לחיות על קידוש השם זה לקדש את המציאות. והתפקיד שלנו זה, יש עולם, יש מסגרות, יש עבודה, יש משפחה, הכל קיים, ויהודי צריך להיות יהודי שומר תורה ומצוות בתוך המסגרות הקיימות, לא בבריחה מהמסגרות. המסגרות הקיימות לא סותרות לתורה. המסגרות הקיימות יכולים להיות משולבים לפי כללי התורה. וזה הדרך של מתן תורה, וזה הרעיון שאפשר להפיק למסקנה, וזה בעצם שכולנו מצפים לגאולה השלמה שתבוא במהרה, שכשהגאולה תבוא אין ספק שהעולם יישאר בצורתו הנוכחית. מה בסך הכל יקרה כשהעולם גאולה... העולם שיהיה מול העיניים שלנו, אנחנו נראה אבל את האמת האלוקית בעולם. וזה מה שנאמר באותיות, אם רוצים לראות את האותיות, אז גאולה, איך כותבים את המילה גאולה? גימל, א', ו', למדי. ואיך כותבים את המילה גולה? גולה מלכון גלות? בלי א'. זאת אומרת, כל ההבדל בין הגולה לגאולה זה הבדל של א'. א' זה אנוכי השם אלוקיך, א' זה אחד, השם אחד. אם מכניסים את א' בגולה, אז הגולה נשארת גולה, אבל היא פשוט נהיית גאולה. אם אתה מוציא את א' מהגולה, זה גולה. זאת אומרת, העולם נשאר בצורתו, רק מכניסים לתוכו את א', את הבורא, בתוך מסגרות העולם, ואז אתה פתאום רואה שהעולם משתלב עם התורה וחלק אחד עם התורה, וזה בעצם המסר שאנחנו מנסים להעביר ברעיון הזה של פרשת השבוע. עכשיו אתה מבין איך רואים את הקולות?
לא, גם שאמרנו...